רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, והיום תמיר דורטל מראיין את ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, על מאמר שהוא כתב בכתב עת השילוח, בנוגע לאיום הטורקי על מזרח הים התיכון, הכולל את יוון, קפריסין, סוריה, לבנון, ישראל ומצרים. ובפרק זה הוא הציג את הרעיון שלו שישראל צריכה לעשות ברית צבאית עם יוון וקפריסין, על מנת לעיין את הסיכון שבצי הטורקי ולגרום לו להיות לא יותר מאשר בנק מטרות לטייסות ישראליות שיוצבו בקפריסין או ביוון. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ניצן.
שלום תמיר.
היום אנחנו רוצים לדבר על המאמר שכתבת לכתב העת השילוח, שנקרא מערב המכאן, ובו אתה מנסה לתאר את ההזדמנויות שעומדות בפני ישראל, בדרכה גם לסגסוג כלכלי, אבל גם לאיזה ברית אסטרטגית שיכולה למצב את ישראל כמעצמה אזורית במזרח הים התיכון. אז אני אשמח ככה אם תוכל לתאר לנו את השחקנים מי נגד מי במזרח הים התיכון, ומול מי אנחנו, אם אנחנו משתפים פעולה, וכנגד מי אנחנו משתפים פעולה עם אותם שחקנים.
אוקיי, אז מדינות אגן מזרח הים התיכון, יש לנו את יוון, טורקיה, סוריה, לבנון, ישראל, הרשות הפלסטינית דרך רצועת עזה, מצרים וקפריסין. מבין המדינות האלו יש לנו שתי מדינות גדולות, טורקיה ומצרים. מתוכן יש לנו מדינה אחת שכרגע פועלת להשיג איזושהי הגמוניה אזורית, ומעוניינת להרחיב את תחום השליטה הימי שלה על חשבון המדינות האחרות. טורקיה. טורקיה חודרת למים הטריטוריאליים של קפריסין, טורקיה חודרת למים הטריטוריאליים של יוון, טורקיה מעודדת פה את הטרור האיסלאמי, טורקיה מעורבת בסוריה, טורקיה מאיימת על מצרים, טורקיה, טורקיה, טורקיה. היא מאוד פעילה במזרח הים התיכון. ישראל צריכה את מזרח הים התיכון, היא צריכה את הים התיכון, א', יציב, כי יציבות טובה לפיתוח כלכלי, וב', חופשי, כי אנחנו תלויים בסחר הימי שעובר דרך הים התיכון. ולכן כשישראל רואה את האגרסיביות הטורקית, שמאיימת גם עליה וגם על היציבות של הזירה, היא חייבת למצוא דרך לרסן את הטורקים. דרך אחת זה לנסות ולהביא עוד איזושהי מעצמה גדולה לאזור וללכת איתה מול הטורקים. הבעיה זה שאין לנו שום הבטחה שהמעצמה השנייה, כאשר היא תטפל בטורקים, לא תנסה וגם להשתלט על להשתלט על הנכסים שיש במזרח הים התיכון.
כמו איזה נכסים? זאת אומרת, מה אנחנו מפחדים? מאיזה פעולות של טורקיה אנחנו מפחדים? זאת אומרת, סך הכל היא שחקנית שאולי היא אחראית במרחב האירופאי, במרחב של מזרח הים התיכון. היא מבוססת המון על סחר. למה שהיא תפגע באינטרסים של הסחר שלה, ותפגע לא רק בנו, אלא גם ביוון ובקפריסין, וככה תעורר את חמתה של כל אירופה?
אנחנו יכולים לחשוב על זה משיקולים תועלתניים בלבד, שמושפעים מהגודל של מדינה. אם אני מדינה קטנה שנהנית מסחר ימי באזור שלי, אז אני לא יכולה להשתלט על הסחר הימי הזה. אני מדינה קטנה, ולכן עדיף לי שהסחר יהיה חופשי לכולם, כי אז גם אני מרוויחה. אם אבל אני מדינה גדולה שיכולה להשתלט, אז עדיף לי להשתלט על הסחר הימי, כי אז אני יכולה למקסם את הרווח שלי. אני יכולה לקבוע מי יכול לשוט, מי לא יכול לשוט, להשיג תנאים מועדפים להצי שלי, וכן הלאה. לכן, טורקיה, למרות שלכאורה יש לה את אותם אינטרסים כמו ישראל ברמה הבסיסית, היא רוצה פיתוח של שדות הגז, היא רוצה סחר בים התיכון, היא רוצה שספינות ינועו בו, בגלל שטורקיה היא גדולה, טורקיה מאמינה שהיא יכולה להשתלט על שדות הגז, ולהבטיח את השליטה שלה ואת הרווחים שהגיעו אליה, והיא מאמינה שהיא יכולה לשלוט בים התיכון ולקבוע בעצם את תנועת הספינות בו. ומה שמטריד אותנו, צריך להטריד אותנו, זה שברגע שטורקיה תהפוך להיות ההגמון האזורי, אנחנו נאבד את החופש האסטרטגי שלנו. טורקיה תוכל לבוא ולהגיד, מזרח ירושלים היא של הפלסטינים. אתם לא יכולים לנהל מלחמה נגד חיזבאללה בלבנון. תחזירו את הנגב למצרים. כל מיני דרישות שעכשיו הן נשמעות לנו עזויות. אבל אם טורקיה תוכל להטיל מצור ימי על ישראל, אם תוכל לאיים על שדות הגז שלה בצורה אפקטיבית, אז היא תדרוש, בשביל שהיא לא תעשה את זה, מחיר. ואנחנו באמת לא רוצים להגיע ליום שבו אנחנו נצטרך להתחיל להיערך למה המחיר שארדואן ידרוש מאיתנו.
וכשטורקיה מגדילה את חיל הים שלה, אנחנו, אין לנו חיל ים כל כך גדול בכלל, לא לפני 10 שנים ולא היום. איך מתמודדים עם השתלטו של צי על מזרח הים התיכון?
נכון, צי ימי הוא עדיין, גם במאה ה-21, הפרויקט הכי יקר מבחינת בניית כוח לאומי. מדינה צריכה המון הון כדי להקים צי. ולכן רק למדינות גדולות מאוד, עם תעשייה וכלכלה חזקה, יכולות להחזיק בצי משמעותי. ולכן אנחנו נמצאים פה באיזושהי בעיה של סימטריה. טורקיה היא שחקן גדול שיכול לבנות לעצמו צי גדול. ישראל היא מדינה קטנה שיכולה לבנות לעצמה צי קטן. ולכן אנחנו צריכים לחפש איך אנחנו מעצימים את היתרונות האחרים שיש לנו. אם זה היתרון הטכנולוגי, אם זו העליונות האווירית שלנו, אם לנסות ולנצל איזושהי חולשה מובנית בטורקיה, לדוגמה החולשה הגיאוגרפית שלה, כדי לרסן אותה, כדי להרגיע את התוקפנות שלה, ולהבטיח שהאזור שלנו ייהנה מהיציבות שאנחנו צריכים.
ואיך אנחנו עושים את הדבר הזה?
אז אנחנו עושים את הדבר הזה על ידי בעצם התחברות לשתי מדינות אחרות קטנות, כמונו במזרח הים התיכון, יוון וקפריסין. יוון וקפריסין כמונו רוצות מזרח ים תיכון יציב, רוצות תנועה חופשית של שייט, מתנגדות לתוקפנות הטורקית, והן הודות למיקום הגיאוגרפי שלהן, יכולות לרסן בצורה די אפקטיבית את התוקפנות הטורקית. על ידי הצבא של טייסות F-16, לדוגמה בקפריסין, על ידי הצבא של טילים נגד ספינות באיים של יוון שסמוכים לטורקיה, אנחנו מכסים את רוב טורקיה, מכסים את רוב החוף שלה, והופכים את כל הצי הגדול שהיא בונה, בעיקר למאגר מטרות, בשביל כוח צבאי משולב. עכשיו, המטרה שלנו היא לא להחריב את טורקיה, היא לא לכבוש את טורקיה. אין לי אינטרס להרוס את אחת משותפות הסחר, את אחד מיעדי הייצוא הכי גדולים של ישראל באזור. אלא, אני רוצה שעל ידי אותה ברית של מדינות קטנות, שמנצלות את היתרון הגיאוגרפי והטכנולוגי שיש להן, אני מביא את הטורקים להבין שזה יותר מדי יקר להתנהל בצורה מיליטנטית. כן, אני משנה את חישובי העלות תועלת, מביא אותם להבין שאין להם סיכוי לכבוש את אגן הים התיכון, ובואו ננסה לעבוד ביחד. כן, יש קשרי מסחר פורחים בין ישראל לטורקיה. בואו ננסה גם להבוא את זה לתחום הפוליטי. כן, אנחנו מגחכים, כאילו, זה נשמע לנו מגוחך, אבל כל הדרמות של ארדואן, כל השגריר הולך, השגריר חוזר, כל הדברים האלו, המסחר בין ישראל לטורקיה, כאילו, לא רואים עדויות לזה. וחבל שהמציאות הכלכלית העסקית לא עובר גם למציאות פוליטית.
אני רוצה רגע לבוא ולנסות להסביר את הדברים שעומדים בעצם בבסיס הדברים שלך. זאת אומרת, יש מי שאומר, כמו שאובמה אז בזמנו מול איראן, אומר, אנחנו לא רוצים להגיע למלחמה ולכן לא נפעיל לחץ. אומר, או שאנחנו עומדים לבוא ולהסיר מהשולחן את האיום על מלחמה, ולכן אנחנו בעצם מבטרים על, אפשר להגיד, על כוח המיקוח שלנו מראש. אתה אומר, אפשר להפעיל כוח, או אפשר לבנות איזשהו מצב שבו האויב שלנו, או התוקפן העתידי שאולי יתקוף אותנו, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, יצטרך לשלם מחיר כל כך גבוה אם הוא יתקוף אותנו, שהוא פשוט יימנע מלעשות את זה. זאת אומרת, לא חייבים להגיע לקצה ולבוקר שלפני המלחמה בשביל לפעול. אפשר לפעול לפני זה, אפשר להגביר את המחיר או להגדיל את המחיר של תוקפנות מצד התוקפן, גם בלי להרוס את הקשרים הדיפלומטיים, גם בלי לאיים יותר מדי באופן שיתפרש כאקט מלחמתי, אלא באופן של, יש לנו התקרבות בין קפריסין לבין ישראל, לכן אנחנו מציבים שם מטוסים לאימונים שבועיים שאנחנו עושים עם קפריסאים. בסדר, יש גם חימוש? לא נורא, יש גם חימוש. זה לכל מקרה שלא יהיה. אז שחררו אותנו, זה לא אקט מלחמתי.
כן, אנחנו בעצם בונים איום אפקטיבי, כדי להכריח את התוקפן, שלא להפוך להיות תוקפן. זה מאזן הכוח, כן, זה מאזן הכוח הקלאסי שמדינות חיפשו מאז ומתמיד. העניין שלנו, וזה למה אני בא ואני אומר, ישראל צריכה לחבור למדינות הקטנות, אם ישראל תחבור למדינות הקטנות, ולדוגמה תימנע מברית אסטרטגית עם צרפת, בריטניה, רוסיה, זה פחות ידאיג את טורקיה. כי ברור כשטורקיה תראה את הכוח המשולב של קפריסין, יוון וישראל, היא תדע שהכוח הזה לא מאיים עליה קיומית. כן, הברית האסטרטגית לא הולכת לכבוש את טורקיה, היא לא יכולה לכבוש את טורקיה. ולכן האיום שלי לא מכריח, לא מביא את הטורקים לנסות ולהגביר את המאמצים הצבאיים שלהם, כי הם רואים בו איום קיומי, אלא יכול להביא אותם לעשות שיקול מחדש של האסטרטגיה שלהם. כי הם בסוף מבינים, כל המטרה של יוון, קפריסין וישראל בבנייה הצבאית שלהם זה להתגונן. הם לא הולכים לתקוף אותי, כי הם לא יכולים להביא את זה לידי כיבוש של טורקיה. וזה אבל היתרון של ברית של קטנים, לעומת ברית של קטנים וגדול מול גדול אחר. אחד היתרונות.
ונראה שישראל מבינה את ההצעה שלך, זאת אומרת, ישראל, בהובלתו של נתניהו, פועלת כבר הרבה שנים לאיזושהי ברית עם יוון ועם קפריסין, אולי לא ברית צבאית, אבל ברית כלכלית סביב הגז, ויש גם תרגילים משותפים שאנחנו עושים בקפריסין וביוון. אמרנו שזה סביב התקיפה של איראן, כדי להתאמן על כל מיני תוואי שטח חדשים וטיסות ארוכות טווח, אבל יש פה איזה משהו שנרקם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
ככה, קודם כל, הדיאלוג האסטרטגי, המשולש האסטרטגי של יוון, קפריסין, ישראל, הוא יוזמה של יוון וקפריסין, לא יוזמה של ישראל. כלומר, ישראל, ואתה רואה את זה גם אחר כך, באיזשהו מקום היא יותר נגררת אחרי היוזמה היוונית קפריסאית, משיבה לה בחיוב, אבל נגררת. לדוגמה, איך אנחנו רואים שהיא נגררת? ב-2020, כשטורקיה הפכה מאוד תוקפנית מול יוון, ישראל לא יצאה לעזרתה של יוון. לא שלחנו טייסת F-16 לשם, לא שלחנו איזשהו כוח צבאי, לא הצענו סיוע צבאי, ולעומת זאת מי שנכנסה לצערנו הייתה צרפת, שבאה והציעה גם ספינות, גם מטוסים וכדומה ליוונים. אז אנחנו טיפה נגררים פה. עוד בעיה שלנו היא בעיה יותר תפיסתית, שזה מה שהמאמר בא ומנסה לשנות. המערכת הביטחון שלנו, המערכת המדינית שלנו, אנחנו, הציבור, לא חושב על ישראל ככוח יוזם בזירה הבינלאומית, וככוח שמחפש לייצר בריתות אזוריות, כדי לבצע איזשהו משחק גדול יותר בהגנה עם התיכון, כן? אנחנו מאוד ממוקדים בפלסטינים, אנחנו מאוד ממוקדים באיראן, אנחנו מאוד ממוקדים בלהגן על עצמנו מול איומים מאוד מוכרים ושגרתיים, חמאס בעזה, כן, חיזבאללה.
וברורים ושאי אפשר להתעלם מהם.
כן, ואין לנו את החשיבה ארוכת הטווח, שזה היתרון של הגיאופוליטיקה, אין לנו את החשיבה ארוכת הטווח של לבוא ולהבין, הים התיכון הוא הזירה המרכזית שלנו, איך אנחנו מגדילים את ההשפעה, איך אנחנו יוזמים שמה. ולכן אתה לא רואה איזושהי לקיחה של הברית הכלכלית, ולהפוך אותה לברית ביטחונית. ואתה לא רואה איזשהו סיוע של כל אחת מהמדינות אחת לשנייה, במקרה של תוקפנות טורקית. כלומר, אני, באידיאל שאני רואה, למטכ"ל יש תוכנית מסודרת, שאומרת איזה כוחות אני יכול לשלוח ליוון וקפריסין, בשביל לעזור להם במקרה של התחממות גזרה בים התיכון.
למה לפי דעתך אין את החשיבה ארוכת הטווח הזאת בישראל? האם זה משהו תרבותי או איזשהו עניין של חוסר עניין באסטרטגיה, או אין השכלה מתאימה לרוב הציבור בישראל, או שזה באמת הבעיה באליטות? כלומר, במי שיושבים שם בראש מערכת הביטחון, או בפוליטיקאים שלנו דווקא?
תראה, אנחנו יכולים להסתכל על כמה סיבות, בוא קודם כל, אבל נתחיל מהסיבה הכי פשוטה, ממשלה בישראל לא שורדת מספיק זמן כדי לתכנן משהו אסטרטגי. אז אתה יודע, הממשלה בישראל קמה, צריכה להילחם על חייה, ואז נופלת מסיבה מסוימת. אין לך מבנה שמאפשר משילות, ואין לך מבנה שמעודד או מאפשר אפילו את התכנון ארוך הטווח. הוא בעיקר מאפשר ניתורים פוליטיים בכל נקודת זמן. הנקודה השנייה, אבל היא באמת יותר תרבותית, אינטלקטואלית. הגישה הישראלית והחשיבה הישראלית על יחסי חוץ נמצאת ברמה שהיא לא...
אני אגיד, ילדותית.
לא יודע אם ילדותית, אבל היא לא מסתכלת על כוחות, היא לא מסתכלת על הגיאוגרפיה, כן? גיאופוליטיקה זה מושג זר ברוב מעגלי המדיניות. היא לא מסתכלת על אינטרסים קשים. כלומר, אם אתה מסתכל לדוגמה על פרשני החוץ שלנו, הם בעיקר מדברים על אנשים. טראמפ אמר ככה, ביידן עושה ככה, מרקל אמרה ככה, נתניהו ככה. אין איזושהי תפיסה, מתודולוגיה שיטתית לבוא ולהבין את הכוחות והמגמות של הזירה הבינלאומית, ומתוכן להתחיל ולגזור משמעויות אסטרטגיות קונקרטיות, כן? אני סתם נטפל אליו כי אני זוכר אותו, ערד ניר, אחרי שביידן נבחר, ציית ציוץ מדהים, בזה שהוא לא אומר כלום. על כך שביידן מסמל שינוי באבולוציה של הפוליטיקה העולמית, מפופוליזם לחזרה לאחריות, ואיזושהי הזדמנות חדשה. עכשיו, קודם כל, אבולוציה היא תהליך ארוך טווח, שלא יכולה להיות פתאום שינוי פתאומי, אלא אם כן יש שינוי בנסיבות. עכשיו, שינוי בנסיבות זה לא אם ביידן נבחר, אלא אתה צריך להסביר את הנסיבות שמתחת. ותכלס, הנסיבות שבחרו את טראמפ לא השתנו. וביידן, כן, אסור להגיד, המדיניות סחר שלו והמדיניות הכלכלית שלו היא copy-paste של טראמפ, רק עם שם אחר, כן? ביידן חתם לפני שבועיים, שלושה שבועות, על Buy American. כל הרשויות הפדרליות במדינה צריכות לקנות מקומי. זה פופוליזם טהור.
בכל לבן.
אז איפה האבולוציה? איפה השינוי האבולוציוני? אבל שוב, זה רמת השיח, כן? זה רמת השיח, כי אתה לא חושב על מה שאתה מדבר, אין לך שום מתודיקה בהערכות שאתה נותן ובניתוח שאתה נותן. אז אתה בא ואתה אומר אמירות, כן? ואתה חושב שעכשיו שטראמפ הלך וביידן נכנס, אז פתאום הפופוליזם הכלכלי לא יימשך, הוא נמשך. האימות עם סין יפסיק, הוא נמשך. ואז גם כשאתה חושב שאין המשכיות, ואתה לא מבין את הכוחות, אז אתה יכול להעלות כל מיני תרחישים, כן, עכשיו היה לנו את שר התקשורת לשעבר, קרא, פחות עוקב אחרי פוליטיקה הישראלית, אז הוא בא וצייץ, אחרי התגובה של, אחרי האמירה של מזכיר המדינה, האמריקני על זה שרמת הגולן, המצב המשפטי שלה עוד עלול להשתנות. הוא צייץ שאם ארצות הברית לא תהיה נחמדה לישראל, ישראל תלך לרוסיה וסין שידאגו לאינטרסים שלה. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, באיזה עולם רוסיה וסין יתמכו בישראל לשמור את רמת הגולן מול משטר אסד שבו הן תומכות ומממנות? עכשיו, הוא היה שר, עדיין, יכול להיות שהוא עדיין שר בממשלה, וכאילו אתה יכול לצחוק כמה שאתה רוצה, אבל כשאין לך גישה מתודית לניתוח של יחסי חוץ, הכל אפשרי. וגם אין לך חשיבה ארוכת טווח, כי אתה יודע, הכל משתנה, כן? כל הזמן. כי הכל תלוי בקפריזות אישיות של מנהיגים.
אתה פותח פה כמה נקודות ששוות דיון ארוך ושלם בפני עצמו. אני חושב שגם על זה מבקר באיזשהו מקום קיסינג'ר. קיסינג'ר בספר שלו דיפלומטיה מראה את המעבר מדיפלומטיה של קונגרס וינה, שזה דיפלומטיה שמובלת על ידי אנשים מאוד מאוד משכילים, שמתעלמים מדעת הקהל ופועלים על פי הרזון דת, על פי האינטרס הלאומי. ואז הוא אומר, יש איזשהו מעבר, אנחנו רואים אותה כבר במלחמת העולם הראשונה, במלחמת העולם השנייה, בווייטנאם, בצורה מאוד מאוד מפורשת, גם במלחמת לבנון, ואנחנו רואים אותה כל הזמן, בחברה דמוקרטית, שבעצם במקום שמישהו יוביל את הדיפלומטיה, מישהו יוביל את האסטרטגיה, הם המנהיגים החכמים והמשכילים, שהשקיעו את הזמן לקרוא את ספרי המופת, ואת הידיעות ואת המחקרים, מה שמוביל זה בסוף דעת הקהל, בסוף ארבע אמהות.
אני לא חושב שאפשר לפתור את העיוורון האסטרטגי שאתה לפעמים רואה ואת הטעויות האסטרטגיות בזה שדעת הקהל משפיע. כן? כלומר, מנהיגים גם במאה ה-17 ובמאה ה-18 לקחו את מדינותיהם הטובות לאבדון על ידי החלטות מדיניות שקויות. אלא יש פה עניין שמדינה צריכה, וזה, אגב, כשאני אומר מדינה, אז במאה ה-17 זה האליטה, ובמאה ה-21 זה העם, וזה פשוט למד את מי שאמור לקבל את ההחלטות ולנהל את השיח בנוגע לאסטרטגיה, לבוא וללמד אותו. יש את מה שאתה רוצה, ויש את מה שיש. יש את העולם כפי שאתה חושב שהוא, ויש את העולם כפי שהוא. ולצערנו, שני הדברים האלו לא ניתנים לגישור בצורה פשוטה. וצריך להיות קורבנות. וצריך להיות יעדופים. וצריך גם, וזה נקודה שקיסינג'ר מתעלם ממנה לחלוטין, כי זה לא נוח לו בנרטיב, יש גם חשיבות לערכים. יש גם חשיבות לערכים מוסריים. הציניות של קיסינג'ר ביחסים בינלאומיים היא אחד הדברים שהכי מעודדים מלחמות. הסתכלות על חישובי כוח, עיוורים, פשוט אומר כל אדם לעצמו, כל מדינה לעצמה בצורת זאב, אין שום תקשורת חוץ מדרך מלחמה. וזה לא מה שצריך להיות, ואין סיבה שזה יהיה, כן? מותר שיהיו גם ערכים. אבל אתה צריך לבוא ולהבין שאלף, יש שתי רמות, או יש שני, יש את הרמה המוסרית, הערכית, של מה צריך להיות, ויש את הרמה האסטרטגית, הרמה של הכוח. ואתה צריך גם להבין שאם אתה חלש ויש לך מוסר, אתה לא רלוונטי. אם אתה חזק ואין לך מוסר, אז מדינות אחרות יפעלו נגדך. אבל אם אתה חזק ויש לך מוסר, אז אתה שחקן משמעותי. וזה משהו זה רכיב שהוא חסר. גם בישראל בחשיבה, כן? שאנחנו חושבים שעל ידי צעד מוסרי כלשהו אנחנו נוכל לשנות לחלוטין את מערך הכוחות ומערך האינטרסים. ואנחנו פחות מסתכלים על איך אני יכול, יש לי איזשהו חזון מוסרי עתידי, שזה בסדר, ואני שואל את עצמי איך אני יכול לקדם את החזון המוסרי הזה בעולם היום עם המערך הכוחות שיש לי היום.
ואיך אתה ממליץ ללמוד את אותם תובנות? זאת אומרת, אם אתה צריך להמליץ למאזינים שלנו על ספר אחד לקרוא, על איזשהו תוכן מסוג שונה, איך לומדים את התובנה הזאת ומתחילים באמת לראות את העולם בצורה קצת יותר מתוחכמת, קצת יותר שצמודה לעובדות ולא צמודה לשחר של יום חדש, ביידן נבחר, בלה בלה בלה.
קודם כל, אז יש לנו את דיפלומטיה של קיסינג'ר שעושה עבודה מאוד טובה של ניתוח של אינטרסים, נותנת השקפה חדשה על מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הבנה של האינטרסים והכוחות, אבל העניין עם קיסינג'ר זה שאנחנו צריכים לבוא ולהבין שהציניות שלו היא באיזשהו מקום גם רועץ, היא פוגעת באפקטיביות של עצמה, אם אתה שחקן ציני. ופה זה כבר באמת שאלה של מה ספר אולי יותר מתעסק במוסר. אני רוצה להגיד התנך, אבל לא יודעת כמה זה מקובל היום לקרוא את התנך בתור ספר פילוסופי.
תסביר רגע.
את האינטרסים ואת הכוחות, ואולי לימוד אגב של ספר שופטים, שמואל, מלכים, בשביל לראות האינטראקציה הזאת בין מוסר ובין כוח. שזה כבר שיח אחר, כלומר, אני חושב שאחד הדברים המעניינים בנוגע ביהדות, שזה משהו שאיבדנו אותו, והיום אנחנו טיפה מגלים אותו מחדש, זה דוגמה המושג הזה של קידוש השם, שבא ואומר שלפעמים יכול להיות שבזה שאני הולך לפי המוסר, אני פוגע בערך האידיאלי יותר. לפעמים עדיף לי ללכת בצורה שהיא לא לחלוטין משפטית או לא לחלוטין צודקת, כדי לגדל את הערך, כדי לשמור על הערך העליון יותר, כן? מה שכתרוי ביהדות, מה שנתפס ביהדות בתור קידוש השם, או בחילופין מניעת חילול שם שמיים. שזה משהו שרואים אותו לאורך שופטים, שמואל, כאילו את האינטראקציה הזאת בין מוסר ובין כוח. שזה משהו ששכחנו אותו בגלות, ועכשיו אנחנו מגלים אותו מחדש כעם חופשי בארצו, שצריך לבוא וליישב מצד אחד בין מוסר, ומצד שני בין כוח פוליטיקה, בזירה הבינלאומית, גם בזירה הפנימית.
מי ייתן ונתחבר מחדש גם לקיסינג'ר, אבל גם לתנך כמאזן וככה מקור חיותנו. תודה רבה ניצן.
בשמחה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.